שלום למאזינים, ואני שמח שאתם איתנו. היום ההקלטה היא אצלי בחדר ולא בנוכחות תלמידים ובישיבה, לכן הכל מופנה אליכם המאזינים בפודקאסט. כאן בני הולצמן, לפודקאסט אנחנו קוראים תולדות חכמינו, תולדות רבותינו. אנחנו בסדרה שמדברת על האחרונים במאה ה-18, אפשר לומר. אנחנו מסדרים אותם לפי זמנם, בעיקר לפי שנות הלידה, ולא לפי המקום. וכך אנחנו מפליגים בכל שיעור ממקום למקום. והיום אנחנו גם מדברים על אדם מיוחד, הרב אליעזר פפו, אבל גם על מקום שפחות מדי עוסקים בו, על הבלקן, אפשר להגיד במובנים היהודיים הספרדי. הספרדי במובן של אז, זה לא דומה להיום, אלו גולי ספרד. בדרך כלל אנחנו אומרים ספרדים, גולי ספרד שעברו תחת השלטון העות'מאני. העות'מאנים נמצאים בבלקן כבר מהמאה ה-14, בגירוש ספרד, הם כבר שם 100 שנה, למעלה מ-100 שנה, והיהודים שנקלטים שם שומרים על תרבותם, על שפתם. כן, זה מין אפשר ממש להגדיר במאה הזאת את הקהילה הספרדית, זה בדרך כלל קהילה דוברת לדינו. ובבלקן נולד, חי ופועל הרב אליעזר פפו. פפו זו משפחה ידועה אצל יהודים שם, יכול להיות שפירושה הוא סוג של כינוי לספרדי, בשפת המקום, מישהו שבא מספרד. אז רבי אליעזר פפו נולד ב-1785 ליצחק ובלנקה פפו בסרייבו, משפחה ותיקה בסרייבו. היום מבוסניה, אבל גם אז הבוסניה הם עם שכבר היה, היהודים קוראים למקום סרי בוסניה, סרי בוסנה, כך גם הופיע בתשובותיו. ואנחנו כבר הזכרנו בשיעור על הרב דוד פרדו, שאומנם היה איטלקי, יליד ונציה, אימפריה ונציאנית, אבל גם הוא היה רב ביותר ממקום אחד בבלקן, אז הזכרנו את המקום גם בשיעור עליו. בכל אופן, אזכיר את רבותיו, כי לא נעביר להם שיעור, רבי אליהו חיון ורבי משה דנון לומד אצלהם, והוא כותב בצירתו ספר על שלוש מסכתות בתחילת השס, על ברכות, שבת ועירובין. הספר נקרא חודש האביב, ולא יוצא לאור, אלא נשאר בכתב יד עד לאחרונה, עד תרשינו עם ג' ואז יזכו לטוב, הוצאה בשם גנזי הרב ניסים, שמוציאה כתבי יד בעיקר מיהדות ספרד, וממש נשאר כתב יד, מה שהוא כתב בידו, נשאר ויצא לאחרונה. אז נחזור לחייו, נושא אישה, ועובר מזרחה, לעיר סיליסטרה, שהיום בבולגריה, והוא רב העיר שם. ב-1819 יש לו איזושהי הרפתקה קצרת ימים, שהוא נקרא להיות רב בבוקרשט, ולשם הוא מגיע, זה לא מסתדר. הוא גר בבוקרשט תקופה לא ארוכה, ושם הוא, לאחר כמה חודשים, הוא יחזור לסיליסטרה. ככל הנראה, הוא רצה לעלות לארץ ישראל, הוא כותב על זה, אנחנו נדבר על זה, נדבר בהמשך, אבל הוא לא עולה לארץ ישראל. אולי בגלל שהוא נפטר צעיר, ב-1826, בסיליסטרה פורצת, לא לראשונה, מגיפת הדבר, והוא נפטר בה, כף תשרי, תף קוף פי ח', והוא עוד לא בן 42, ונקבר בסיליסטרה, כברו קיים עד היום. עוד נעיר על משפחתו, שבנו, הרב יהודה פפו, עולה עם משפחתו לארץ, מתיישב בירושלים, וכשנדבר על היחס של הרב אליעזר פפו לארץ ישראל, נזכיר שוב את בנו. אז זה על חייו בקצרה, על חייו הקצרים. על ספריו, דבר ראשון, בראש ובראשונה בגלל זה ידוע. ספר בשם פלא יועץ, ספר מאוד מעניין. הוא מסודר לפי סדר האלף-בית של ערכים, כמו אנציקלופדיה, וזה לא ספר יסוד שבא להסביר את הערכים. הסגנון הכי דומה, היינו אומרים, ספר מוסר. הוא מדריך איך להתנהג בכל מיני ערכים, עכשיו זה לא הערכים הבסיסיים, זה ערכים שהיה לו מה להגיד עליהם, נגיד את זה כך. בנוסף עוד ספר, פלא יועץ זה גם השם של השו"ת ההלכתי שלו. יש לו ספר על המקרא, פירושים על המקרא בשם אלף המגן. הזכרנו את חודש האביב. יש לו ספר מנהגים והלכות בשם אורות אלים, שיש לו חלקים, הוא יש בו בהתחלה על פי ספר סדר השס, ואחר כך לפי הזוהר, ואחר כך זה על פי ספרי החידה. בכלל יש לו קשר חם לחידה, אז גם יש לו ספר הלכה לפי סדר ספרי החידה. יש לו מין קיצור שולחן ערוך על אור החיים ויורה דעה, שכולל גם דברים מוסר בשם חסד לאלפים. הוא כותב תפילות ואוסף אותם בספר בשם בית תפילה. יש לו עוד כמה ספרים, נזכיר שיש לו גם פירוש על ספר חסידים של רבי יהודה החסיד בשם יעלזו חסידים. אז זה ספריו, זה רוב ספריו, ויש עוד כמה ספרים שלא הזכרנו, הספיק הרבה מאוד לכתוב, חייו הקצרים. טוב, אז על תורתו ובכלל השקפתו על כל מיני נושאים, אז אני עובר בדף המצורף, אז עדיין בואו נתחיל במשפחתו. הוא מזכיר את אביו בפלא יועץ, באחת המהדורות זה ממוספר, אז, וזה מאוד נוח המספור, כי הערכים הם לא לפי א' ב' פנימי, לא תמיד לפי א' ב' פנימי, ואם אני אומר פלא יועץ, אני מפנה לאות, אני לא יודע, אות יוד, יש הרבה ערכים באות יוד, לכן המהדורה המוספרת היא נוחה, אבל הסד זה אותו מדפיס, ורוב המהדורות לא ממוספרות, בכל אופן ערך עולה, זה קוף למד ב', אז כך הוא כותב. קודם כל, בכלל לא יכול, הוא כותב שם בכלל, גם על ביקור חולים, גם איך צריך להתנהג לחולה, וגם בעיקר, איך צריך להתנהג לחולה עצמו. ואז הוא כותב שם, אם חס ושלום יגיע עד שערי מוות, מצוות אחרים עליו לעמוד אצלו, כפי שתראו, הכתיב שלו הוא חסר דבחסר. לעמוד אצלו בקריאה נאמנה, פסוקי ותחנות, ובפרט אמירת שמם ב' בסדר, אנא בכוח. אז זה המבקרים, מה הם צריכים להתפלל. ועזרת החולה על עצמו, כי ייתן ליבו שאדם מועד לעולם ליום המוות, כמו זה משחק מילים עם ההלכה, שאדם מועד לעולם בנזיקין. וידוע, מעשה רב שהרה באדם גדול אחד, שהיה נוטה למות, ופתע פתאום נתעורר והתחזק וישב על המיטה, כן, הכל פה חלקי פסוקים, ושאל תפילין להניח, ומאז ועלה שב ורף עלו, עד שחזר לבריאותו, וגילה סודו, שביותו מתעלף בכל יור, שהיו שוקלים כנגדו זכויותיו וחטאיו, וכך הוא מקבל החלטה להתחזק בזכויותיו ונרפא. ברם זכור לטוב עטר את ראשי, אבא מרי זכרונו לברכה לחי העולם הבא, כי בכל יום מימי חוליו אמר בקשה תלך אלי תשוקתי, ושר וידועים ותחנות של יום ותחנונים של יום הכיפורים, ופלגבי מים ירדו עיניו, אשרי עין ראתה אלה. אלא שבסיפור הזה אין סוף טוב, זה לא שהוא שב ורפלו, זה חוליו של אביו שבו הוא נפטר. אבל הוא אומר, איזה יופי אביו, בזכות המחלה, התקרב לקדוש ברוך הוא. אז ככה קצת סיפור, זה הסיפור קטן על אביו, אבל רואים פה שהוא את איסוריו של החולה וגם איסורי אביו, הוא דן אותם לחיוב. אז אכן הוא עצמו על סגופיו שני דברים, אחד מה שכתב עליו בנו, אחד מה שהוא עצמו כותב בפלא יועץ. אז בנו כותב בהקדמה, דיברנו על שכתב ספר חסד לאלפים, אבל שם יש הקדמה, הביא את זה לדפוס בנו, והוא כותב את ההקדמה, זה הקיצור שולחן ערוך שלו. אז כותב שם בנו בהקדמה, הכל כעין לנגד עיניו נגד עשיית רצון הבורא, ופלי לענות בצום נפשו, ומלכויות בכל לילה שאומרים ביום תחנונים. זאת אומרת, ביום שלא אומרים בו תחנון, אז גם לא טוב יותר מדי לסגף. סק ואפר וחרולים, וטבילות אפילו כמה פעמים בכל יום, וטבילות שלגים. כן, יש בבלקן. וחזות וחזות כל אשר מצאה ידו, לא הניח דבר קטן וגדול מדרכי החסידות והקדושה, והפרישות אשר לא מילא את נפשו מהן. כן, סיגף עצמו, נהג להרבות בסיגופים, צריך להגיד בסוגריים, גם החסידות זה הקיים וגם אצל המקובלים. ובאמת הוא כותב בפלא יועץ, ערך גוף. והנה הגוף לגבי הנפש כעין נחשב ומהבל למעט, וראוי לכל בר דעת לסגף את גופו ולהטריחו בכל מיני טרחות כדי לזכות את נפשו ולעשות נחת רוח ליוצרו. זאת אומרת שהעיקר זה הנפש, ולנפש יהיה יותר קל אם הגוף לא יפריע לה. אז יש כל מיני שיטות איך הם מדכאים את הגוף שלא יפריע לנפש, רק ישמור את גופו שיהיה בריא וחזק לעבוד עבודתו, עבודת עבד. זאת אומרת, מי שגופו לא עובד, לא עומד בסיגופים, אז הפוך, אז זה יכול רק להפריע לו לעבוד את השם. אז רק מי שהגוף שלו מפריע לו לעבוד את השם, ולא מי שהסיגופים שלו מפריעים לו לעבודת השם. בדרכו החינוכית, פלא יועץ הקפיד גם לנהוג בדרכי נועם, וגם לקרוא לאנשים לעסוק בדרכי נועם. אלא שבעניין הזה הוא מאיר שהוא לא כמו מה שהוא מכיר, הוא לא, זה לא המסורת, זה לא מה שכתבו הדורות הקודמים. וזה בגלל, הוא כותב, שהדור הזה שונה. ומגיעה המודרנה, כן, גם אצל האותמני מגיעה כבר עכשיו המודרנה, הדור הצעיר, הוא לא כמו הדורות הוותיקים. לפעמים יש הרגשה שתמיד אומרים את זה. תמיד אומרים על הצעירים, אין לו קושי פעם. כשאנחנו היינו צעירים, אז הצעירים היו מושמעים. היום הצעירים לא מושמעים. אני לא יודע אם זה נכון, היום ודאי יש הרגשה כזאת, אבל תראו שגם במאה ה-18 יש הרגשה כזאת. כך כותב בפלא יועץ, ומעניין הערך, ערך מתיקות. מי מאיתנו, אם היה צריך לכתוב ערכים, כמה ערכים במם ביהדות, היה מעלה בדעתו לכתוב ערך מתיקות. אז בואו נקרא את דבריו המתוקים בערך הזה. מה מתוק מדבש? מי שלשונו תדבר דברים רכים וחיקו ממתקים. איש כזה, רוח המקום ורוח הבריאות נוחה ממנו. ודבריו נשמעים, כן, מצווה לומר דברים הנשמעים. הוא מרבה שלום עם כל אדם ועם אשתו ואנשי ביתו. כי מענה רך משיב חמה. ובפרט בדורות הללו אינם מקבלים מרות. והרגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. והלוואי שישמעו לכל מלחשים הם בנועם שיח וחיבה יתרה. וכמו שפרשו על פסוק הוכח לחכם ואהבך, פסוק במשלי, תראו, הוא מביא הרבה מאוד פסוקים במשלי, שיאמר לו אתה, זה מתודה להגיד למישהו שמכעיס אותך במקום לחוס עליו, שיאמר לו אתה חכם וכולי, ולא נאה לך דבר כזה. כן, להגיד, איך אתה עושה דבר גרוע, הרי זה לא מתאים לך. בדרך זו התנהג הרב עם אנשי העיר, ואיש את רעהו, ואב לבנים, מיוחד מאוד שאומר, אב לבנים, לא להקפיד עליהם. והבעל עם אשתו, ואף אם עושים לו דברים קשים ומדברים קשות, הוא יענה בשפה רפה, ובמתק שפתיים, ובפנים שוחקות. ובזה ייתן המכה ולכי יסבע בחרפה. ויעשה את שלו. וכתיב ולשון רכה תשבר גרם, וזה כלל גדול, שמה דחיי, כן, שמה חיים, טוב לשמיים וטוב לבריות, טוב לעולם הזה וטוב לעולם הבא, אשרי אנוש יעשה זאת, כי הוא כלי מחזיק ברחב שלו. באמת הדברים האלה לא כמו המקובל במקומו, והוא ממש קורא, לא לכעוס וגם לא, כן, תוכחה, זה תמיד במתיקות. ועוד דבר, יש לו ערך הקאה, הקאה, כן, הוא לא כתב שם להקות, אלא להפך. אמרו רבותינו זכרונם לברכה, המכה בנו גדול, חייב נידוי, יש שם דיון הלכתי, כי הרי במכה אביו אמו מות יומת, וזה גם חובל, אז אם אתה מכה את בנך כשהוא גדול, אז הוא כבר עלול להחזיר לך, ואם הוא יחזיר לך, זה אשמתך. זה הסוגיה שם, אבל הוא מרחיב את זה מאוד. והוא מסביר מה זה בנו גדול, ולפום טעמה, אפנו נלמד דלאו דווקא מכה בנו גדול, אלא אפילו קטן. כל שיודע בו בבן שאינו מקבל מרות, זה הכוונה בנו גדול, שיודע בו שאינו מקבל מרות, כגון בהדרות הללו, דחוץ פאיסגה, ובן בועט באביו. זאת אומרת, המכה בנו גדול חייב נידוי, זה כל בן שאינו מקבל מרות, וזה כל הבנים בזמן שלנו. ויש בן שאינו שומע בכל אביו וכל אמו, וכל כיהה צריך דעת באב ואם, ביודעים ומכירים את בניהם שהם קשים, ואין יראת השם נגד בניהם, מוכר בדור שלנו, ואינם שומעים בכל אביהם ואימם, לא יצבו עליהם שום דבר שישרתום, וישתדלו, זאת אומרת, לא לבקש מהבן, תעשה כך, תעשה כך, כי הוא רק יכניס אותו, וישתדלו שלא לכעוס עליהם, ושלא לגורם, ולא ידבר עליהם, אלא בלשון רכה. כן, החינוך שלו חד משמעית, והוא לא אומר, תשמעו, תלוי בבן, יש בן כזה, לא אומר, בנים שלנו, כל החינוך בלשון רכה, ככה הוא ישמע דבריך, ואם הוא לא שומע דבריך, אז אדרבה, ודאי שהוא לא ישמע אם, תכעס עליו. ובאמת, אני חושב שסך הכל עניין המתיקות, כמו שהוא קורא לזה, זה דבר שעובר בכל כתביו. והנה דוגמה לא בענייני חינוך, אלא בקבלת הזולת. בערך גר. הוא עובר פה בשני נושאים בתוך ערך גר, והבאתי את שניהם. התחלנו לדבר באמת על קבלת הגר. וביד כל אדם לעשות עצמו גר בארץ כאשר יהיה נכנע כנפש הגר ולא יבקש ללכת בגדרות ומפלאות. זה נושא עוד קודם, שכל אדם בעצם הוא גר. אבל מיד אחר כך, ומאחר שכל כך ציוותה התורה על אהבת הגר, כי יקרה שיבוא גר צדק, ראוי לרחם עליו ומאוד מאוד, ולעניקו בממון, ובקש לו מנוח אשר יטב לו, ולפייסו בדברים טובים, אף על פי דרך השוד טובה, שיחזור לסורו הרע, כאשר עינינו רואות, וזה גם היום, אנשים אומרים, ככה, אני לא יודע אם יש סטטיקי אז כזאת, אבל ככה מקובל להגיד, שיש אחוזים מסוימים, בגרי הצדק, שאפילו בגרים, אתם יודעים, בבתי דין הנחשבים, ברבנות, שהם חוזרים לסור המרה. אז הוא אומר, זה לא מעניין אותנו. הוא גר צדק, יש מצוות אהבת הגר, כי אין לנו אלא לראות באשר הוא שם. הוא התגייר, אז כרגע הוא גר. הוא לקיים מצוות יוצרנו. ואם אחר כך יצא לתרבות רעה, יהיו נהיו עדי הפסיד נפשי. הוא שר מצווה, עומדת לו. אם לאחר מכן הוא לא יחזיק בגרותו, אז זה הבעיה שלו. זמן שהוא גר איתנו והוא גר צדק, צריך להתאג איתו יפה. אבל פה הוא עובר לנושא אחר שגם הוא תחת ערך גר. ובכלל מצוות אהבת הגרים הוא לעזור ולסייע לאיש הנודד ממקומו, והוא גר בארץ נוכריה ולאו דווקא גר צדק. יש מצווה חשובה לאהוב את הגר, מצווה שחוזרת בתורה שבכתב כמה פעמים מצוות עשה מהתורה, זה כולל אדם שבא לגור במקום אחר. כן, אדם שלא נולד פה, הוא גר, כן? הוא גר בארץ נוכריה. וביותר יגדל המצווה הזאת על אשכנזי ההולך בין הספרדים או ספרדים, בין אשכנזים וכדומה. וזה חידוש גדול בזמנו, כמו על החינוך. גם זה חידוש גדול. שגם לשון אין להם אשר לא ישמע איש את שפת רעהו. כן, הוא בא, הוא זר, ואני חושב שבבלקן היה בעיקר, זה היה מקום שהיה באירופה והיה סמוך. היה שם גרים כאלה, מרובים, והם מדכאים הרבה, שאין יכולים להגיד צערם או להראות ערכם, לא דוברי השפה. כי יש גם כן בעלי תורה, אבל אין להם פה לדבר, וזה כידוע, כל עולה ומהגר, זה תמיד הבעיה שבמקום החדש לא רואים את חוכמתו. ומסווה הבושה על פניהם, ואין להם מצח להרים ראש. על אלה ראוי לרחם ביותר, ולמצווה רבה תחשב. לא כאשר יש רבים מהארץ, אולי ברבים, אומרים קצת לרבנים, אומרים שהספרדי ילך אצל ספרדים, והאשכנזי אצל ספרדים, והאשכנזי אצל אשכנזים. כן, אומרים שאצל המאגרים, וככה היה מקובל אצל היהודים, שכל אחד ילך לקהילה שלו, אז הוא צועק נגד זה, כי חרפה היא לנו בני ישראל, גוי אחד בארץ שנתפגש, איך שם אחיו, כי כולנו בני איש אחד, אנחנו, אם פה בקהילה, מגיע אלינו גר, זאת אומרת מהגר, מגיע מישהו מארץ אחרת, קבל אותו יפה בלי להיכנס לשאלה, מאיזה ארץ הוא הגיע, לאיזה קהילה הוא, ולאיזה כהל אלה הוא רשום. יפה, קצת בעניין הזה, אבל בעצם סוג אחר, לגבי היחס שלו לקבלה, אז משני ערכים בפלא יועץ, אחד בערך סוד, כן? סוד זה הקבלה. הוא כותב שם, לימוד סודות התורה גבוה מאוד על כל הלימודים, זאת אומרת, נשגב על כל הלימודים. אשרי מי שזכה שחלק לו השם בחלק בבינה, ויש לו יד ושם בחוכמת הקבלה. זאת אומרת, קודם כל, מי שמבין את זה, אשריו, זה לא אנשים רבים. ואומנם, אף מי שאין לו יד בחוכמה זו, לא ימנע משוט בארץ ארצות החיים. משחקי מינים שלו הרבה פעמים ראשית תיבות, אבל לא יודע למה. הוא עבר פה לסמך, לסין במקום צדיק, אולי במבטא שלו זה היה דומה. אז מה זה ארצות החיים? ספרי המקובלים המפרשים כוונת התפילות וברכות ומצוות על פי הסוד. סוד גם מי שלא מבין, טוב שיקרא קצת ספרי קבלה על זה, כי אז בשעת מעשה יתלהב ליבו בזוכו, כי הם דברים העומדים ברומו של עולם. זאת אומרת, מי שמבין קבלה, כמה טוב שילמד קבלה. מי שלא מבין קבלה, אז סתם קבלה אין לך מה ללמוד בלי להבין. אבל כוונת התפילות, טוב אם תלמד קבלה, גם אם אתה לא מבין, כי אז כשתתפלל, תדע שזה דברים מאוד עמוקים. אלא שאתה לא מבין, תדע שחוסר ההבנה הוא שלך. יש לפעמים יתרון בזה שאתה אומר, הדבר הזה הוא נשגב מאוד, אלא שאני לא מבין אותו. ולכן זה עצה ללמוד פירוש קבלה על תפילה, ודאי למי שמבין, אבל אפילו למי שאינו מבין. אבל זה לגבי לימוד. לגבי התנהגות, בערך מנהג, הוא בזה מתלבט ופלקין הדיבורה. אגב, הוא לא היה כל כך איש מתלבט, אבל להחליט דברים, כך כותב ערך מנהג. וגדול כוח המנהג, עד שאמרו מנהג מבטל הלכה. וואו. והן אמת שיש מנהגים רעים שראוי לבטלם. זאת אומרת, מנהג ותבטל הלכה זה מנהג רע. אבל צריך פלס ומוזני משפט. כן, מאוד קשה להכריע. מתי זה מנהג מבטל הלכה? ואם הוא ירא שמיים ורוצה לצאת ידי כל הדעות, או לנהוג שום מנהג של חסידות על פי האריזה, עכשיו הוא כן מדבר על מנהגי הקבלה, יתהלך בתום לבבו, בקרב ביתו, ולא יתראה בפני רבים במנהג הזה, אם לא שהוא מפורסם בחסידות וכל ההמונים אחריו מקודש. ולא יהיה מוחה באחרים שאין עושים כן. אם יש לך מנהג חסידות על פי הקבלה, כמו למשל תפילין של רבנו תם, אז היה דיון, תעשה את זה בצורה שאף אחד לא רואה. וא', אל תעשה את זה ברבים, אלא אם כן אתה מוחזק בחסידות ובקבלה, וב', אם מישהו לא עושה את זה, שלא ילדה לדעתך לגעור בו, כי זה באמת מנהג לבודדים, תפיסה מאוד מעניינת על מנהגי הקבלה, למישהו שבהחלט גם יחזיק מלומד הקבלה, וגם למד קבלה בעצמו. הרב פפו, ברבנות הקהילה שלו, הקהילות שלו, עסק ביד תקיפה בתקנון והנהגות ותפקיד מה שאנחנו קוראים היום, הייתי חושב גבאים, זה נקרא ממונים, זה יותר רחב מתפקיד הגבאים שלנו, בגלל שהתפקיד שלהם הוא לא רק בבית הכנסת, הקהילה מתרכזת בבית הכנסת, אבל גם ענייני ממון, שאנחנו נדבר על טורקיה שזה יותר חזק באזמיר מאשר בבלקן, אבל באופן כללי השלטון העותמני נתן אוטונומיה מסוימת, תלוי באיזה מקום ובזמן, אוטונומיה מסוימת ליהודים, והממונים היה להם תפקידים גם לענייני מיסוי ואפילו הטלת כנסות וכאלה. אז בואו נראה עצה שלו על הגבאים הללו. אז בפלא יועץ צריך ממונה, במדורה מוספרת זה רש כפתת, ממונה על הציבור צריך שיפקח עיניו על עסקי ציבור בכל לבבו ובכל נפשו, ויניח עסקיו לעסוק בצורכי ציבור. טוב, זה דרישה מאוד גבוהה, להגיד שיניח עסקיו, במיוחד אם הוא בדרך כלל נבחרו העשירים, והוא פעיל הרבה מאוד בהרבה דברים, להגיד, אני לא יודע ממש שלא יעבוד, אבל שיצמצם עבודתו, ולכן הוא עושה את זה בקדנציה, בוא נראה. הוא בוודאי מישהו בר דעת, אפילו אם יראה, שממוני הזמן, הממונים שכעת, עשו, זה דרישה לשמוע על הגבאים, שממוני הזמן עשו לפי מה שנראה בעיניו שהוא כבודו, בעניין עליית ספר תורה או במקום ישיבת בית הכנסת וכדומה, זאת אומרת, שממוני הזמן עשו נגד כבודו, עשו דבר שלא מכבד אותו, לא יקפיד ויעביר על מידותיו, הוא אומר, תיקח בחשבון, הגבאי כל כך, יש לו הרבה דברים, הוא לא יכול לכבד את כולם, ובערך הממונה, הוא אומר, אל תקפיד על הממונים. אבל כל הדברים האלה חשובים, כן? החוק הצרפתי, צריך לזכור שזה א', לא לשפוט את ראש הממשלה, אבל ב', גם להגביל אותו בקדנציה. הוא אומר לו, א', לצמצם עסקה, וב', הוא אומר לכל אחד, תיזהר לשמוע לממונים. אבל כל הדברים האלה זה בתנאי שמצמצמים את הקדנציה שלהם. בוא נראה. וגדר גדול, הוא כותב, שיתקנו בכל עיר למנות ממונים אנשים מהוגנים מדי שנה בשנה, ויעשו חליפות, זאת אומרת, בחירות. כן, כל שנה להחליף את הממונים. שזו תקנה מאוד גדולה, ותמיד יש התלבטות. כל שנה זה באמת הרבה, יש מקומות שעושים את זה, יש אפילו מקומות שנוהגים לעשות את זה, בין כי תצא לכי תבוא. כי תצא זה השבת האחרונה של המשמר היוצא, כי תבוא זה המשמר הראשון של המשמר הבא. אז הוא כותב, למנות כל שנה, לעשות בחירות כל שנה, והוא מסביר את שתי היתרונות שיש בזה. ויש בזה שתי תועליות גדולים. האחת, שהנכנס לשרת בקודש בתחילה, נראה לו יקר וגדולה, ועומד לשבת בחיבה רבה ולפקח על צורכי רבים בכל כוחו. ואחר כך מחמת הטרחה, ודיבת רבים וכדומה, נבוא ליבול ורפו ידיו. לכן טוב להיות מחדש חודשים. תמיד התלבטות. האם טוב, מצד אחד החדש מתלהב, מצד שני, לחדש של ניסיון, זה תמיד שאלה. והוא אומר, א', טוב ההתלהבות הזאת, וב', יש שחיקה מרובה, בעיקר כי יורדים עליו, זה לא תפקיד שבחוץ, נראה שיש בו הרבה כבוד, אבל כשנכנסים, אז זה מפריע לו דיבת הרבים. ולכן הוא אומר, סיבה ראשונה, להחליף כל שנה, וסיבה שנייה, ועוד בה, שאם היא גדולה, כל בני עיר הרואים, הוא תלו חלק בה. ולכל אחד יהיה הנאה ביניהם, זאת אומרת, יש מקומות ויש כאלה, שמבחינתם זה גדולה, זה כבוד גדול, זה תפקיד עם השפעה, אז טוב לחלק אותו לרבים. ואם הוא עבדות ותרחה, מצד שני, יש מקומות שזה לא כך, יש אנשים שזה לא כך, שזה לא כבוד אלא מטלה, יישאו כולם במסעם, אז גם טוב לחלק את זה. ובזה יצא תועלת אחד שלא יבואו להטריס נגד הממונים, לדבר על תורה עליהם. כי אומר, הם יעשו בזמנה מה שליבם חפץ, ואנחנו נעשה בזמננו. זה א', הוא אומר, זה אומר, תהיה כפוף לגבאים, כדי להגיד, טוב, הוא זמני, הוא עושה מה שרוצה, אז אני אכפה פרוצ'י, אבל אחר כך הבא בתור יהיה מעשייה שלי. אבל גם, הוא כשם שאין רצוננו שדבו עלינו, ככה אנחנו לא נדבר על אחרים. ובזה יהיה אהבה בעיר, ואחווה, ושלום, ורעות. ויש, הוא אומר עוד טעמים, ויש כמה טעמים כי טוב למנות מנהיגים בכל שנה, עניים ועשירים, אנשים חכמים יחדיו יהיו תמים. זאת אומרת, הוא אומר עוד יתרון שיש בזה, ובזה הוא מקצר, שלפעמים יש, אם תחליף כל שנה, אז בעצם כולם יהיו, או מכל הסיעות, זה לא השתלטות של העשירים, ולא השתלטות של הרוב, ולא השתלטות של איזה סיעה אחת, כולם יהיו בזה יחד. אז זה אני אומר, מתאים למקומות, יש לזה יתרונות וחסרונות, הוא חתך ממש, כל שנה להחליף גבאים והסביר בעריכות את היתרון, אבל איזה דבר קטן, הייתי אומר פה מוסר, מהדבר הראשון שהוא אמר, לא להתווכח עם הגבאים, בן אדם שהגבאי בא ואומר לו, תהיה חזן למנחה, לפעמים זה מה סיוט של הגבאי, שעובר אחד אחד ואומרים לו לא, לא, אף אחד לא נותן לך כבוד, מבקשים ממך טובה, לא יהיה סרבן. טוב, עוד דבר שכותב לגבי התפילה ולגבי החזנים, לא מדובר פה על מנחת של חול. אמרו רבותינו זכרונם לברכה על הפסוק כבד את השם מעונך, מכינך. שאם יש לו כל ערב, זה דוגמה שלו, שחזל, ייתן חינו לפני קונו, לכבוד קונו. ולזה צריך חזק ואמץ, כן? שלא לכוון של השומעים מנעם, אלא יהיה מעשיו לשם שמיים לכבוד השם יתברך דווקא. וזה דבר קשה מאוד, שכמעט בלתי אפשרי לעמוד בו כי בחוזק קרב. להגיד לחזן, זה לא שהקהל יהנה, וזה לא שאתה תקבל פה שואו. אלא הכל לכבוד השם יתברך, זה דבר קשה מאוד. אבל יש פה גם איזו עקיצה, וכבר כתבו הפוסקים שמי שאין קולו ערב לא שומעים, לא יש ערך בקול. כי לא לרצון יהיה לפני השם. דחינך בעינן, כן, כבר שמהונך מחינך, זה כנראה מלגות הידום אל החטא. ויבחר לו לשורר בשירי דוד המלך עליו השלום בשפה ברורה ובינימה, ונרצה לו לפני השם מאוד. ממש מי שאין קולו ערב, די גם אם הוא אוהב את השואו, זה לא ערב לפני השם. טוב, היחס שלו לארץ ישראל, לא הזכרנו קודם על הרב אלקלעי, על לפני הרב אלקלעי, בערך ארץ ישראל אצלו, וצריכים לשים לב בין ארץ ישראל הקבלית לבין ארץ ישראל שהייתה כאמור תחת אותו שלטון. ארץ ישראל, הצבי ישראל, ידוע מעלתה כי רבה, וצריך כל אדם שיהיה עיניו וליבו שם כל הימים, על דרך הכתוב, צמאה נפשי לאלוקים, לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים. מה זה לראות פני אלוקים לגור בארץ ישראל? ובכן, השתדל בכל עוז לקבוע דירתו בארץ ישראל. הנה. אבל, מה יותר גדול, האמירה או אבל? רק יפתח עיניו, תחילה, שלא לבוא להיות תוהה על הראשונות, ושלא להצטרך לחזור ולצאת. יש בעיה של ירידה. רבים הוא מסתכל על מקומו, הרבה הולכים בהתלהבות לארץ, וכעבור זמן רב יוצאים מהארץ. אנחנו גם מכירים כמה רבנים גדולים שעשו את זה, וגם סתם אנשים, בכל התקופות. אז תיזהר שאתה לא בא לארץ עד שאתה מוכן, כי אחרי שאתה מגיע לארץ, אז יש אבון לעזוב אותה. אז אל תבוא אם אתה לא בטוח שאתה יכול להישאר. וגדר לזה, שלא ללך אלא לעת זקנה. וואו, לאחר שחדל מיות לאשתו רך כנשים ואינה יולדת, ולא יוליך עמו, בנים ובנות. ואין אמת שאווירת ארץ ישראל מחכימה, לפי מי שאיננו הרואות קשים מזונותיו של אדם בארץ ישראל. אומר רוב החוזרים, הם עושים את זה בגלל שהם יש להם קשיי פרנסה. כי לפרנס משפחה בארץ ישראל, אז זה היה בדרך כלל על גב החלוקה, כי לא תספרדיות קצת פחות, אבל גם, ואומרת לפרנס משפחה שם לא קל, לאחר שאתם מבוגרים וכבר לא, אין יותר ילדים, לא תלדו יותר ילדים, אז תעלו בלי ילדיכם, וככה זה חזקה להישאר שם. אז מצד אחד זה עצה כלכלית, אבל מצד שני, הוא אומר, ישתדל בכל עוז לקבוע דירתו בארץ ישראל, אבל הוא נותן כאן תנאי מאוד מאוד קשה, וגם, כאמור, הוא עצמו לא זכה להגיע לגיל הזה. זה לא תנאי שכל מתאים לכל אחד. ויש לו פה משהו חמוד על הכסף, כתבו הפוסקים, כי מה שאמרו בעצם עניי עירך קודמים, הוא על עניי ארץ ישראל, כי הם הנקראים עניי עירך באמת, והם יושבים שם כתרנוגלים בלוליהם. העניים בארץ ישראל, ואינם יכולים להרוויח, ואין במצא כל כך מי שירחם עליהם, ואינם תלויות על יושב חוץ הארץ, אז זה עידוד גדול לעלות כסף לארץ ישראל, ותראו משני הצדדים, מצד אחד הוא אומר, אתה לא יכול להתפרנס, אל תעלה לשם, מצד שני, חשוב לתרום להם כסף, כי יש שם הרבה אנשים שלא יכולים להתפרנס. ועיקר, הליכת ארץ ישראל היא תיקון הנפש, כן, כבר אמרנו, זה כמו סיגוף, קשה בארץ ישראל. הנה כי כן, מי שיזכה ללך שם, שם קדוש יהיה, פרוש יהיה. זה לא ברכה, זה תנאי. ואף אם הרחיב השם את גבולו בארץ ישראל, לא יתענג בדעת לנפשו, רק חיי צר יחיה, ודרכי התשובה ינהג, ובכל דרכי החסידות, אמרנו קודם שזה לא מתאים לכל אחד, אבל כן לכל אחד שהולך לארץ ישראל, ומצטמק ויפה לו, זאת אומרת, הוא לרזות בארץ ישראל, ויוצא מגופו ויכין לנפשו. כן, אצלו תמיד הגוף והנפש מתחרים, אז יוצאים מגופו ויכין לנפשו כשהוא הולך בארץ ישראל. ויזהר בכל עוז לקיים מצוות התלויות בארץ בכל נפשו ובכל מאודו, כי זה כל פרי ישיבת ארץ ישראל. למה אתה הולך לארץ ישראל אם לא להתקדש? וידוע כי החוטא בארץ ישראל עונשי כפול מהחוטא בחוץ לארץ. כי היכן השם הוא. על כן כל בעל נפש יחוס על נפשו. ולילה כיום יהיה לדבק בו ותורתו. ולהתרחק מן הבטלה, הרחק מאוד, רק קדוש יהיה. טוב, אז דוגמה למישהו שלא מקיים את זה, זה הבן שלו. הבן שלו, כשהוא עוד לפני הגיל האמור, עולה לארץ, הרב יהודה פפו, מתיישב בירושלים, עם אשתו וילדיו, ומתפרנס מכספי החלוקה. אז ההצעה הזאת יצאה למקובלים הריאליסטיים, איך לקרוא לזה, אבל אנחנו רואים שאפילו בבנו לא קיימה. מי מבשרי הציונות? הרב יהודה אלקלעי, תלמידו ובין מקומו, ועל משנתו של הרב אלקלעי, שכמובן לא הייתה כזה, וקרא ליהודים בכל מצב לעלות לארץ ישראל, ממש, כן, קודם הציונות, היו כמה רבנים, ועל הרב יהודה אלקלעי בטח לא נעביר שיעור, אני לא יודע, אז חשוב להזכיר אותו עכשיו, אז הבאתי, כתב על זה בעריכות פרופסור יעקב כץ, אבל הבאתי מספר עליו, יותר ברור ונהיר, ספר של פרופסור אבי רביצקי, ארץ ישראל בהגות היהודית בעת החדשה. שם קטע על הרב יהודה אלקלעי, וכך כותב פרופסור רביצקי, גם כאשר החלה לנבוט בליבו של הרב אלקלעי, התסיסה המשיחית לקראת שנת תף ריש, כן, שזה זה הנושא פה, זה השנת שהיה כמה חשבונות של הגאולה בתף ריש, היא עדיין התמקדה כולה, בהתחלה, כן? באמצעים רוחניים, בתשובה, בתפילה ובצדקה, מבלי כל רמז לפעילות מעשית לעלייה וליישוב הארץ. אולם כפי שהראה פרופסור יעקב כץ בעקבות האכזבה משנת הפריש, כן, שלא באה גאולה, בעקבות הטראומה של עליית דמשק, עבר אל כלאי מהפך רוחני עמוק. ומכאן ואילך נראה שגם תפיסת ארץ ישראל שלו התפתחה והייתה כן תמונת ראי ההפוכה לזו של רבו. רבו, הרב פאפו, ראינו עכשיו, מן הרוחני של רבו אל הריאלי, ומן הפלאי אל הטבעי, מגאולה אישית לגאולה לאומית. זה לא שאתה עולה לארץ, זה שעם ישראל עולה לארץ. אפילו מושג התשובה שהגאולה תלויה בו לפי התלמוד, כן, המחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, התגלם אצלו אתה בלבוש אקטואלי קונקרטי, בתור משימה ציבורית פעילה של שיבה פיזית אל ארץ ישראל. אפילו הסמל האגדי של משיח בן יוסף, לווה שתה את דמות מנהיגה של האספה הציבורית של בחירי העם, כן, לא דמות מיתית, אלא דמות ריאלית. ישראל יקום וילך ברגליו לציון, כי עת לחננה קיווה מועד. ורק אז יזכה גם להתעוררות עליונה ממרום. כן, ממש על התפיסה הציונית, שאולי אנחנו מכיר אותה הרבה אחר כך אצל הרב קוק, הרב יהודה אלקלעי עובר מהפך. כן, זה לא התפיסה של רבו, כמו שהוא כותב כאן. רבו, התפיסה היא קבלית, רוחנית. לבוא לארץ היחיד שבא לגאולת הפרט כדי להתקדש, אז זה אצל תלמידו עובר עוד שלב, בעקבות שוב היה ציפוי שיבוא המשיח בתפריש, ואחרי שנת תפריש הבינו שהם צריכים להביא את המשיח, וזו שהמשיח יבוא. וגם עלילת דמשק שמאוד עודדה את ה... נגיד, אנחנו צריכים להביא את הגאולה בעצמנו. טוב, זה לגבי ארץ ישראל. אנחנו נסיים בסיפור על הרב פפו, אלא שהסיפור הזה מביא אותו הרב יהודה אלקלעי. זה ממש... לא, סליחה. זה מקור תשע. אנחנו עוד מקור ארץ ישראל. במנחת יהודה של הרב אלקלעי שמדבר את ארץ ישראל. קטע 8 ג', כאמור הבאתי במנחת יהודה של הרב יהודה אלקלעי, אבל הוא מזכיר פה את רבו. זה דוגמה יפה על איך הוא מרחיב את דבריו. אבל לא רק שהוא מזכיר את רבו, אלא הקטע הזה מצוטט אחר כך בכל התור, בספרים נוספים של הגאולה, שבאמת עם הציונות כבר. וכך כותב הרב אלקלעי. וכן עניין התשובה, שאם אמרו לבעל תשובה שצריך, זה מדבר על איך יהודים חילונים יכולים להקים את המדינה מעצת. כן עניין התשובה, שאם אמרו לבעל תשובה שצריך דווקא תשובת המשקל בסיגופים ותעניות, כיוון שלא יוכל לסעות, תהיה שאין התשובה. זה יצא טובה לבעל תשובה. אבל אם נאמר לו שבדבר אחד יהיה בעל תשובה גמורה, ויזכה לחיי העולם הבא, ודאי יכבוש את יצרו ויזרז נצא אחת. וכן כתב מורי ורבי הרב המופלא וכבוד השם הרב אלעזר פפו בספרו אלף המגן פרשת כי תבוא. זאת אומרת, הוא יצא בשם הרב שלו שבעל תשובה צריך לעשות תשובת המשקל, להגיע לאותו דבר, וזה מאוד מאוד קשה. אז הוא נותן עצה לייעץ לבעל תשובה, להגיד לו במקום כל מעשיך להחליף ובכל אחד להגיע לאותו דרגה, תיקח דבר אחד ותזדרז בו, ואם מצווה אחת הצלחת להגיע איתה לשלמות, אז אתה בעל תשובה גמור. אז זהו מביא בשם רבו, אבל תראו צעד אחד נוסף הוא לוקח את זה הרב אלקלעי, ואם כך אמרו בתשובת היחיד, כל שכן בתשובת הרבים שלא שייך תשובת המשקל, ודאי שבתשובת הרבים אין תשובת המשכן, כן, הרבים לא יכולים להגיע לאותו מקום, ודאי שבקבלת מצווה אחת נקראים בעלי תשובה גמורה. ומה היה השלב הבא של הרב אלקלעי? כמובן, מה היה המצווה האחת? מצוות יישוב הארץ. הוא אומר, הציבור לא יכול לחזור בכל דבר ודבר, הוא צריך לקבל לעצמו מצווה אחת, וזה מצוות יישוב הארץ, וכמשם שחל וחומר, אם היחיד שקיבל עליו מצווה אחת, אז הוא נחשב צדיק גמור. קל וחומר שהרבים, אם שאין להם תשובת המשקל, ודאי שאם הם מחזיקים במצווה אחת, במסורות נפש, אז הם צדיקים גמורים. וממש עוד הרבה לפני שיגידו את זה רבים, כבר אומר את זה הרב אלקלעי, כמרחיב תורת רבו, שרבו אמר את זה על היחיד. אז יש פה הבדל מאוד גדול. ונספר, אנחנו חוזרים עכשיו, מה הרב אלקלעי, חזרה לרבו, הרב אליעזר פפו, אנחנו מסיימים בסיפור עליו, כשהסיפור הוא, אנחנו גם נקשר אותו לפדיון שבויים, זאת אומרת, הסיפור על פדיון שבויים, אז אני מסיים בו בגלל עניין השבויים דהיום. בזמן ההקלטה עדיין, הערכות שהם כ-20 שבויים חיים נמצאים בעזה, אני אומר את זה בלי הלכה למעשה, נושאים שיש בהם מורכבים להרבה דברים, אבל לזכור אותם ולהתפלל עבורם ודאי שצריך. אז כותב סיפור הרב אלקלעי על רבו, הרב פאפו, כך כותב מנחת יהודה. ושמעתי מפה קדוש, עטרת ראשנו, מורי ורבי, הרב אליעזר פאפו זצ"ל, הרי נכפר נשכבו, שביותו מורה צדת, בעיר סליסטרה, ישמריה, נתפס ישראלי אחד למינות, ורצו לתלות אותו על עץ, או שיתנו הקהילה פדיון נפשה שירושת עליו. ולא רצו בני הקהילה לתת הסך העצום ההוא, כן? יש פה אחד שנתפס למינות, מה, הקהילה תיתן את כל הכסף? ומורי זל, תראו איך הכל אצלו בבלי כפייה, כן? מורי זל אסף את כל הקהל לבית הכנסת ואמר להם, אמת שאין בידי כעת להכריח אתכם שתביאו אליי את נזמי הזהב אשר באוזנת שלכם, בניכם ובנותיכם, קצת לוקח פה פסוק מהעגל, אבל אני מכריח אתכם שתמכרו את כל ספרי התורה ואת כלי הקודש ותיתנו את כל הכסף הממצא בבית השם. זאת אומרת, כל הזמן אומר, אני לא יכול להיכנס לכל אחד לארנק, אין לי מנדט, אין לי כוח גבייה. אבל הרב, הוא יש לו כוח על תשמישי הקודש. אז כדי לגייס את הכסף, אני קורא לכם למכור את תשמישי הקודש. למה? כי התורה לא ניתנה אלא לישראל. ואם אין ישראל, אין תורה. ולכן אין דבר העומד בפני פיקוח נפש. הוא אומר, נמכור את ספרי התורה, כי עם ישראל קודם לתורה. תראו כמה דברים אנחנו מכירים הרב קוק וזה קודם, ואתם אומרים מאיפה הרב אלקלעי למד את זה. עד שברוב דבריו הקדושים ומליציו התאורות משך את לבם, ונתרצו לתת כופר נפש אחריהם. כן, נראה פה שהרב פאפו לא התכוון באמת למכור ספר תורה, למרות שהם מוכרים ספר תורה לפדיון שבויים, הוא לא התכוון למכור את ספר התורה, הוא התכוון להעביר מסר, והצליח להעביר את המסר. אבל באמת רואים אדם שגדול בתורה, כולו מתיקות, קדם, ובזכותו תלמידו, ובזכות זה התעוררו הציונות, באהבת הארץ, אהבת ארץ ישראל, באהבת עם ישראל, הספיק גם לכתוב הרבה, למרות חייו הקצרים, וטוב להעלות גם את שמו, גם את ספרו, אני חושב שיחסית ספר מוכר ויחסית נלמד, אבל גם את יהדות הבלקן הספרדית שפחות זכתה לעדנה, אז זה בהחלט טוב להזכירם. עד כאן לרב אליעזר פאפו, הפלא יועץ, זכרו יגן עלינו, תודה על ההאזנה.